מי מושלם? אנחנו מעמוד עמוד 136. אחרי שדיברנו על העיקרון של שינוי ערוץ מחשבה בלחיצת כפתור, או מה שקרוי בלשוננו יותר מוכרת שינוי גישה, כשאנחנו שואלים את השאלה ברמה יותר פרקטית, מעשית, איך עושים זאת? השאלה הזו היא צצה ועולה מאליה כאשר אנחנו באמת מרגישים עד כמה המציאות היא מורכבת בשעת התרחשות, בזמן אמת. זה יפה לדבר על הדברים האלו ממעוף הציפור, נחמד מאוד, שום דבר לא מעכב לנסח את התובנות, זה נשמע אפילו יפה, מאוד אסתטי. אבל איך עושים זאת? המפגש של התובנות עם המציאות, על פניו נראה שיש פער. כן, בלתי מגושר, כן, בין האמת הנפלאה והיפה הזאת, לבין המציאות עצמה שמזמנת לנו מצבים מורכבים, כן, שיש בהם תסיסה רגשית חזקה מאוד, והמצבים המורכבים האלו זה איזה מין פונדק כזה שתחת קורת הגג שלו מזדמנים כוחות נמוכים, יצרים, בלגן, שור, מה בדיוק הקטע? אז זה מאוד נחמד, כן, מאוד נחמד לדבר על הדברים האלה, אבל תכלס בשטח, כן? מה יעשה הבן ולא יחיתה? אז השאלה איך עושים היא שאלה מאוד חשובה ואמיצה. כן? כי בקלות אפשר להשאיר את כל העניין ברמה התיאורטית, ולא להזדקק לשאלה המסובכת הזו של איך עושים זאת. אבל כדרכם של נשים, שבינת נשים להם, הן לא מפחדות משאלות מעשיות. לא מפחדות. זה צו חיים פנימי, הן לא שואלות את השאלות מתוך בית המדרש, הן חיות את הדברים. לא, אני לא בא עכשיו. להשפיל גברים כמובן, אבל אצל נשים הדבר יותר מובן, שאלת התכלס. כן? אצל נשים זה לחם חוק. אז בואו נראה איך הם מתמודד עם השאלה באמת התאונה הזו. איך עושים זאת? בבקשה. 136, הראש העמוד. ישנן התרחשויות שעליהם אנו רגילים להגיב בכעס. הכעס הוא תוצר סופי. כן? את הכעס עצמו, תומכות. מחשבות של כעס, כן? מחשבות של כעס זה בדרך כלל מחשבות שמנמקות למה אני כועס, כלומר, או במילים אחרות, מצדיקות את הכעס. בדרך כלל כעס לא יכול להתפתח כך סתם, מה שקרוי מידת הכעס. כן? לא מדבר על כעס של ילד או תינוק בן שנה או שנתיים, זה לא כעס בכלל, זה לא מידה. כן? אני מדבר על מידות, כן? מידות זה משהו אחר לגמרי, כן? שונה. מידות זה דברים זה תכונות נפש או התעוררות נפשית שנגרמת כתוצאה ממחשבות שתומכות את המידה הזו. כן? למשל, פה בענייננו, ישנם התרחשויות שעליהם אנו רגילים להגיב בכעס. למילים אחרות, רגילים לחשוב את המחשבות של הכעס, כן? באותם מצבים. איזה מצבים? פקידים תרדנים. חשבונות בלתי צפויים. מה זה פקיד תרדני? זה פקיד שלא ממלא את מבוקשי עד שאני אביא לו טופס מכאן וטופס מכאן וטופס מכאן וטופס מכאן. הוא עושה סך הכל את מלאכתו, אבל בעיניי הוא תרדני. עכשיו, למה מתעורר אצלי הכעס? כי המחשבה אומרת לי, הוא מנסה להכביד עליו בחינם. הוא מסבך לי את החיים. זאת אומרת, יש פה איזה נימוק. עכשיו, המחשבה היא מהירה כברק. אנחנו לא שמים לב אליה. כן? וזה נקרא רגילים. הרגילות היא רגילות מחשבתית. כן? תראו לעצמכם שכדי לכעוס, היינו צריכים להתאמץ ולחשוב מחשבה שמביאה לידי הכעס. למשל, אדם שהוא לא נוטה לכעס בטבעו, והוא רוצה לכעוס, הוא צריך להתאמץ כדי לכעוס. מה הוא יעשה? רגע, אני לא מתעורר לכעס, אבל רגע, הפקיד הזה, לא, הוא ממש לא מכעיס אותי, הפקיד הזה. אבל רגע, אני אנסה להכעיס את עצמי. רגע, אז הפקיד הזה בעצם עכשיו מטרטר אותי, אולי באמת הוא רוצה להרע לי. הוא מנסה להרגיל את עצמו למחשבות, אבל אפילו זה לא משכנע אותו. כי אין לו נטייה לכעס, תמיד ראש המחשבה שלו, או אפיק המחשבה שלו, הוא אפיק אחר לגמרי. הוא עושה את מלאכתו, והוא לא אומר את זה רק לי, וזה אם הייתי מכין לפני כן יותר, ומכין את עצמי למפגש עם הפקיד, לא הייתי צריך לחזור עכשיו הביתה, ולא לדואר כדי לשלם. אבל אני לא בדי... כל המחשבה שלו היא חיובית, היא לא מעוררת כעס. כן? כן? זה דבר מעניין. אבל אדם שיש לו נטייה לכעס, אדם שיש לו נטייה טבעית לכעס, קל לו יותר להשתדך עם מחשבות של כעס. המחשבות יעצימו בו את הנטייה. נמצא שהנטייה הטבעית, האש הטבעית של הכעס, היא צריכה הזנה בלתי פוסקת כדי שהכעס יוכל להתקיים. מהי הזנה? מהו הדלק הסילוני? המחשבות. אדם בעל נטייה טבעית של כעס, ימצא למרבה הפלא שהרבה יותר קל לו לעורר מחשבות של כעס. כיוון המחשבה של הפקיד שרוצה ברעתי, שהרבה יותר קל לו, הרבה יותר משכנע אותו. בגלל הנטייה הבסיסית של הכעס, אדם בעל נטיית ענווה, מחשבות כאלה לא יכולות להתפתח בו. וגם אם תשכנע אותו לחשוב הזה, הוא יראה בך משיג גבול, לא הגיוני, יותר מזה לא מוסרי. אין לו נטייה למחשבות כאלו. פשוט אין לו. זה מדהים. מזה אנחנו יכולים לראות, אגב, מזה אפשר ללמוד מה שאמרתי כרגע, השידוך הזה, שיש בין הנטייה הטבעית לבין המחשבות, אנחנו יכולים לראות לאן המחשבות שלנו נוטים. אם המחשבות שלנו נוטות ללימוד זכות, יש בנו מידה של ענווה, של עין טובה, כל המידות האלו. אם המחשבות שלנו נוטות לראות את המציאות באופן שלילי, כנראה שהנטייה הבסיסית, זה לא אומר שצריך להרים ידיים, לא צריך להתייאש, אבל הנטייה הבסיסית היא יותר בכיוון של מידות פחות חיוביות. וצריך להשגיח על הדבר הזה. נעקוב אחרי כיוון המחשבה שלנו, נראה איזה מחשבות נוצרות אצלנו בקלות, כן? מהו אופי המחשבה שלנו? לאן המחשבות שלנו זורמות במצבים שונים? לפי זה נדע, כן? למעשה, איזה מידות מזינות את המחשבותינו? זה תובנה בעלת ערך מוסף למי שרוצה לבדוק את עצמו. טוב. ישנם התרחשויות שעליהם אנו רגילים להגיב בכעס. פקידים תרדנים, חשבונות בלתי צפויים. שוקו שנשפח. שוקו שנשפח, למה אדם כועס? למה אדם כועס?
הוא לא תכנן להתאחל.
נכון, זה אנשים גם בדרך כלל שרוצים להיות בשליטה. שימו להם. זה לא חייב להישפך על איזה בגד יפה, שאז הכעס הוא על זה שהתלכלך לי הבגד. סתם נשפח. אנשים שרוצים להיות בשליטה, אנשים שמאוד קשה להם לקבל מצבים לצפויים. ולאן תלך המחשבה אצל אנשים כאילו? מה הוא יגיד שהשוקו נשפח?
נמאס לי.
מה? רצפה עקומה טובה. נמאס לי. מה?
מה אני עושה?
מה אני?
כן?
אובדן השתנות.
גינוי
הרב. גינוי. גינוי. מה אתה אומר?
תלוי, אם האמא אלפן ברב, יש לה הרבה אבו של
תינות
בחם בלילה.
כן.
אתה יכול לצפות מן עליית מאושר?
לא, השאלה, מה אדם שרוצה שליטה יגיב על זה שנשפח לו השוקו? אגב, הוא ינסה להאשים גם אנשים בסביבתו. כן? שגרמו לו לאבד את השליטה. בקיצור, יש לזה המון המון תוצרים.
מה עשית? למה שפחת את השוקו?
משהו כזה, כן. כן, לא משנה שהוא נשפח לך. לא, זה לא נשפח למישהו, אני נשפח לך.
אה, אם נשפח
לך? כן, שוקו שנשפח, כן. נשפח לך. מה? יכול להיות שגם נשפח לאחרים, יכול להיות, אבל... קיצור, כן? שוקו שנשפח, ילדים שלא גומרים להתווכח ביניהם. ומאלה מפריעים למנוחת הערב שלי, אני בא אחרי יום עבודה, רוצה שקט. והילדים עסוקים שלהם, ילדים בטבעה מתווכחים, זה דבר ידוע, הם חלקים את העולם, כן, את הגבולות, כן, זה עד פה וזה עד פה. הם עסוקים בחלוקת העולם, כן, זה דבר ידוע, ילדים רבים ביניהם, גם מבוגרים רבים ביניהם. יש מריבות של פעמי המשחק ארצות, מי שמכיר את המשחק ארצות, הזכרתי את זה כמדומני פה. משחק ארצות זה משחק קדום בשנות ה-60. בקיבוץ זה היה שם דבר המשחק הזה. היו מציירים עיגול גדול על החול. כן? וכל אחד היה מקבל לו איזשהו נתח מתוך העיגול הזה, וזה היה ארץ שלו. עכשיו, אני כבר לא זוכר את כל כללי המשחק, אבל, לא זוכר בדיוק, חסר לי פה כמה חוליות, אבל ילד, ילדים היו מחזיקים את המקלות ביד, ומפסקים את הרגליים, ועושים עד לאן שהוא מגיע, וכל המקום שהוא מגיע, הוא כובש אותו. ואז מוחקים את הגבול שלך, ומצרפים את זה, זה אל תעשה גבול רעך, כך אומר רשי, שאני מסביר, זה מאוד מעניין, זה משחק של השגת גבול. זה משחק, משחק מאוד טריטוריאלי שהיה מעורר בנו רגשות עזים בתקופת הילדות. כן, אני זוכר את זה, אהבנו את המשחק הזה מאוד. אתה יודע, אתה מפסק את הרגליים והגבוהים בעיקר, זאת אומרת, הייתי גבוה ככה, מפסקים את הרגליים ועם היד הארוכה ועם האצבעות הארוכות, הייתי כובש איזה מטר וחצי כזה, והכל היה בא אליי, הייתי מרגיש כזה, טריטוריאלי, כן. ילדים רבים מחלקים את העולמות. מבוגרים מחלקים את העולמות בשפה שלהם, ילדים עושים את זה בלי כפפות, כן? בצורה הרבה יותר גלויה. חלקים את העולם. עכשיו אתה בא, כן, מגיע הביתה, רוצה קצת שקט, אבל פה עדיין. הילדים מחלקים את העולם, מה לעשות? מה לעשות? לא לפי הקצב שלך, לא לפי הציפיות שלך. ילדים שלא גומרים להתווכח, בני זוג שלא ממלאים בקשות. לא ממלאים בקשות. יש לי רצון מסוים, מצב הרוח שלי הוא תלוי ברצון הזה. אם הרצון הזה לא יתקיים, אני לא ארגיש טוב. זאת אומרת, אני לא פתוח ולא פנוי כרגע להניח או לשער שרצוני לא יתמלא בדיוק. כן? בפירוש לא. במיוחד בשבתות החורף, אתה רוצה להתקלח מוצאי שבת, אז אתה אומר לאשתך, תדליקי את הבוילרים שלוש כוכבים, תגידי, ברוך המבדיל, אל תחכי שאני אבוא מהתפילה. תדליקי את הבוילר, ואתה כבר רוצה להתקלח, זה היה כן. וואי וואי, כן, אתה מרגיש ממש חובה להתקלח. אתה מגיע מהתפילה, כן, ועוד שמחת על זה שהיא תדליק את הבוילר, ועוד נשארת לשיעור של הרב בבית הכנסת, רשאת על עצמך, מה הבעיה, לא צריך למהר. יש מי שמדליק את הבוילר, אתה מגיע אחרי התפילה, עושה הבדלה, מסתכל לכיוון הבוילר, הוא כבוי, הוא כבוי. זאת אומרת שאתה עכשיו צריך להמתין, במקום להמתין שעה ורבע, עכשיו אתה צריך להמתין שעתיים. כמעט 3/4 שעה חלפה מרגע שיצאתם מהבית, הלכת לתפילה, נשארת לשיעור, חזרת, עכשיו זה שעתיים. וואי, לזה לא ציפית. הרצון הזה שאתה ציפית חייב להתקיים. ומי שצריך להוציא אותו לפועל זה השתכנוע. מכיוון שלא יתמילה את תפקידה, הרצון לא יכול לסגת לאחור. לא יכול לסגת לאחור, רצון. לא יכול. ואז הוא מתפרץ החוצה, כן, ופוגע באותם גורמים שעמדו בדרכו. כך בדרך כלל זה התסריט הציורי, הייתי אומר, כן? אנחנו בדרך כלל חווים אותו בצורה רגשית, אבל זה התסריט הציורי, כן? שעומד מאחורי ההתנגשויות האלו, כן? רצון שלא יודע לסגת לאחור, כן? לא ממלאים את בקשותיי, קרובי משפחה ביקורתיים וכן הלאה. קרובי משפחה שמעיזים להפר את ברית האחווה המשפחתי על ידי ביקורתיות וחוסר קבלה, או דברים כאלו. טוב. מצבים ידועים, מצבים ידועים, פקידים דרדניים, חשבונות וכולי, שוק שנשפך, ילדים, בני זוג, קוראי משפחה ביקורתיים וכן הלאה. אז מה נכלה והמצבים האלה לא יכלו, תיאור המצבים. יש ביכולתנו, או, מה אנחנו עושים נוכח כל המצבים הגולמיים האלו? כן, שבעצם מציבים אותנו במסלול התנגשות, עם מצבים יומיומיים, שאין לנו את הבגרות הנפשית המתאמת, כדי להתמודד איתם. מה אנחנו עושים על המצבים האלו? אין את הבגרות הנפשית. אני לא מוצא כוח בקרבי, לא מוצא. המערכות הרגשיות שלי הן יותר מדי נמוכות, ירודות, ילדותיות, אני לא יודע לדחות סיפוקים, אני לא פה, אני לא שם, קצת גבתן. מה אני עושה מול המצבים האלה? כל היום אני... מה עושים? פשוט. יש ביכולתנו לחסוך לעצמנו מידה רבה של מצוקה נפשית. אם רק נשאל את עצמנו, אתם רואים? כמו שהקלקול הוא במחשבה, כמו שאמרנו, שזה מחשבות שתומכות, המחשבות הן שתומכות את ההתנהגויות האלו, אנחנו גם מתחילים לפתור את זה עם המחשבה. כן? מלחמת שין בשין, שכל בשכל, כלומר, עומם במם, מחשבה במחשבה. זאת אומרת, כן? אני מעורר, כן? משפט וחצי, כלומר, הרי איך אומרים? אם פגע בך מנובל זה משכהו? למה למשוך אותו לבית המדרש? הרי הוא פגע בי במישור הרגשי, לא? יצרה, לא פגע במישור הרגשי? למה הוא משך אותו לבית המדרש? אופה, הייתם? לכן הוא משך אותו לבית המדרש. כי המנוול שכנע אותי לחתו איך באמצעות מחשבה שהיא מהירה כברה. עכשיו, הוא מסווה את המחשבה. הוא מפגיש אותך עם מה? זאת אומרת, הטיל נורא, דיברנו על F-35, נכון? הטיל נורא מרחק 80 קילומטר, ואתה פוגש רק את ההרס. אתה לא יודע מאיפה זה בא בכלל. זה כל כך חמקמק, חמקן. זה כל כך חמקמק ומסתורי. אתה רק פוגש את ההרס. אז יצר הרע מפגיש אותך רק עם פעולת הקצה. רק עם תוצאת הקצה. כלומר, עם ההרס שנגרם כתוצאה. אבל הוא לא מגלה לך את שלבי הביניים. והחשוב שבהם זה מחשבה. אתה חושב שכל המוקד של החטא, איפה הוא מצוי? בתוך הרגש. זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. זה במחשבה. אז לכן, כיוון שאנחנו נקיים, זה דברים שהיא מבררת הרבה לפני, כן? את היחס בין המחשבה לבין המידה או בין הרגש, כן? אז אנחנו מתחילים עם המחשבה. קודם כל, לעצב ולייצב נקודת מחשבה שהיא סותרת. מבררת את הנחות היסוד המחשבתיות שגרמה לכעוס על הפקיד. דיברנו קודם על הענב, איזה מחשבות עולות אצלו, נכון? עכשיו נכון שלגבי אדם שיש לו נטייה לכעס, המחשבות של הענב הן לא שגרתיות. הוא צריך לעמול עליהן בעמל גדול. אבל לא דבר ריק מכם. אלה מחשבות הגיוניות. אלה מחשבות מוסריות, שיש להן בסיס הגיוני, יש בהן ישרות. מה יש? גם אדם נטייה של כעס יכול להרגיל את עצמו למחשבות כאלו. ואת, את, לצמק את הכעס הטבעי. אפשר. אבל זה רק אם הוא יניח שיש לו אפשרות לחשוב על מחשבות כאלו. כי מה שקורה עם אנשים כעסנים בדרך כלל שמציעים להם לחשוב מחשבות כאלו, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח בדיוק קשה, שמציעים לאנשים כעסנים, שכעסם נתמך על ידי מחשבות של כעס, לחשוב מחשבה שהיא סותרת כעס, הם בדרך כלל בזים למחשבות האלו. בזים למחשבות האלו. במקרה הטוב יגידו אין לי כוח, במקרה הרע, מה הם יגידו למחשבות האלו? אשליה, דמיון, פנטזיה, לא מציאותי. כשאתה מציע לי לחשוב מחשבות כאלה, אתה מסוכן. אתה מסוכן. זה מסוכן לחשוב מחשבות כאלה. עד כדי כך. לא יומן. לא, לא, אנחנו חייבים. כל מי שרוצה לעסוק את תורת המודעות, הוא צריך להבין. אם הוא לא יעיז להיכנס למרחב של מחשבה חופשית, ולחדש חידושים, ולהפתיע את עצמו בצורות החשיבה, אין לו סיכוי להתקדם מילימטר. רוב רובה של האנושות היא מונעת מכוח. כן? רוב רובה של האנושות היא מונעת מכוח של זיווגים טמאים בין מידות בסיסיות לבין מחשבות שמשרתות אותם. רוב האנושות, כך היא פועלת. במעגלים קשיחים ביותר, זה נקרא בית עבדים. אדם שלא מסוגל לפרק את המבנים האלו של רגשות ומחשבות, לפרק את המבנים ולבדוק את הרכיבים שלהם, כן? להעמיד את המחשבה למשפט, כמו שאמרנו מקודם, פגע בך מנובל זה, מושחל בבית המדרש. בבית המדרש המחשבה הזאת תיבדק. הנחת היסוד הזאת תיבדק. כי כל מחשבה שהיא לא עולה בקנה אחד עם מחשבת הבורא, עם האמת של התורה, אין לה מקום. ושאתה מבין את הדבר הזה, אתה מתחיל להביא את המחשבות אחת אחת אל הדין. אחת אחת אל הדין. זה חוכמה גדולה להביא מחשבות לדין. להיות מוכן, להיות פתוח מספיק, כדי להטיל ספק במחשבות. אתה בכלל לא יודע שזה מחשבות, אמרנו מקודם שאפילו לא יודע שזה מחשבות. זה כל כך מהיר המחשבות האלו, כן? זה מעל מהירות הכל. עד שאתה חושב שכל מה שפעל את הקלקול זה בעצם רגש ולא מחשבה. זה כל כך מהיר. אז קודם כל תבין שזה מחשבה. ואחרי זה תהיה מוכן לקחת את המחשבה הזו לדין. כן? פה מתחיל התיקון. לא לפני כן. לא לפני כן. כן?
המחשבות האלה שהן כך מהירות, הן מתנקז בסוף לדמיון, לא?
המחשבות האלה ודאי, ודאי.
אתה מרגש את זה בכעס, אתה מרגש את זה כדמיון, ודאי.
המחשבות האלה מזינות את כל כוחות הנפש הרגשיים. דמיון, רגש, מידות רעות, תאוות, מה שאתה לא רוצה. המחשבה יש לה כוח אדיר, היא מחיה. את כל המרחב הנפשי של הבן אדם. לכוח טבעי, דן לך, כוח טבעי שהוא לא נתמך מחשבה, יש לו כוח מוגבל.
אז מה קורה שאתה...
יש לו כוח מוגבל, אולי יכול לפעול בעוצמה גדולה, הוא מצא את עצמו מאוד מהר. מאוד מהר. לכן אנחנו רואים שילדים שכועסים, הם לא זוכרים את הכעס לתמיד. הם מהר, כן? כי זה טבעי. אדם מבוגר שהוא כועס, עברתו שמרה נצח. למה? כי זה נתמך באידיאולוגיה של כעס. כן? למה צריך לכעוס? למה ראוי לכעוס? זה בעיה. ילדים קטנים שוכחים מהר. אבל אדם בוגר לא מסוגל, כי ברגע שמתפתחת המחשבה, באופן אוטומטי, כן, היא כבר יוצרת זיקה בינה לבין הרגשות. ברגע שמתפתחת המחשבה שאדם מתבגר והשכל מתעורר, אז זה אחת מהשתיים. או שתיקח את המחשבות האלה למקום חיובי, ואז תרסן את הנפש, או שהמחשבות האלה ישרתו את המידות הקטנות שלך.
אז אין
לזה גבול? אין לזה גבול. תלוי גם לפי כוח המחשבה, ככל שאדם יותר חכם, יותר מסוכן.
וצילד קטן שאין לו מחשבה, זה
פשוט ייגמר אחרי שזה... בדי דק דק, אין בעיה. ככל שיותר חכם, יותר מסוכן. יותר מסוכן. זה אומר שככל שאתה יותר מפותח מבחינה שכלית, יש לך יותר נימוקים לרשעה. כן? שיש בך איזו נטייה של כעס, כן? אתה יכול לקחת את כל המחשבות האלו ולהצדיק את הכעס באופן הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אידיאולוגי. אז בקלות אפשר להכניס 6 מיליון לכבשנים. הכל מבוסס על פילוסופיה שלמה של רשע. לעשות זה בניקיון כפיים, ועוד להאמין שאתה גואל את העולם כולו, בזה שאתה מפנה את העולם מיהודים. הנה התוצר, כן? של האנטישמיות הרוחנית, אחרי זה החברתית, כן, הגזעית, ואחרי זה בפועל זה מגיע לכבשנים. זה הכל יושב על שכל גרמני פילוסופי חזק מאוד. והדבר הזה, להבדיל או שלא להבדיל, כל אחד מאיתנו יכול... וכל מי שיש לו יותר ויותר שכל, הוא צריך יותר להיזהר. שהשכל לא ייפול בידיים, בידיים הבוסריות של הרגשות, במיוחד הנמוכים. כן? זה בעיה רצינית מאוד. צריך בדיקה, צריך בדיקה גדולה. כן, רציתי לשאול משהו, אהרון? בסדר, קיבלת תשובה? ברוך אתה, אדוני אלוהים לך עולם, שכל עניין דברו.
אמן.
כן, אז בואו נראה בכמה דקות שנותרו. עוד קצת. אז מה השאלה שאנחנו שואלים? יש ביכולתנו לחסוך, אתם רואים שורה רביעית? יש ביכולתנו לחסוך לעצמנו מידה רבה של מצוקה נפשית. ומתי? אם רק נשאל את עצמנו. תשאול עצמי. כיצד יש ביכולתי להשתמש במקרה הזה לצורך עבודת המידות שלי? וואו. כן? איזה חידוש. בעצם, כן? זה מאוד יפה. בעצם, על פי המהלך הטבעי הבוסרי של הכעס, כן? על פי המהלך הטבעי הבוסרי של הכעס, אין דרך להבין את האירוע הזה ולתעל אותו למקום של צמיחה. למה? כי מה עושה המחשבה ברגע שהפקיד לא עושה את רצוני? מה עושה המחשבה? יפה. האם אפשר לצמוח פה מבחינה רוחנית בהנחת יסוד כזו?
לא.
לא, עד רבה. צורת חשיבה...
אתה מצדיק את העונש שאתה מטיל
עליו, את הסנקציה. יפה. בעצם צורת חשיבה כזו לא יכולה לצמוח מן שום כימון חיובי. למה? כי צורת מחשבה כזו היא מחזקת את העובדה שבני אדם הם רשעים. הם עושים נגדי. הפקיד עושה נגדי, אשתי לא ממלאת את רצוני. כל זה כמובן נובע מהאכזריות וקשיות לב של הפקיד, של האישה. שום דבר חיובי לא יכול לצמוח מזה. אדרבה, זה מעצים ומצדיק את מציאות הרשע בעולם. כשאנחנו מסתכלים כך, כן? על אירועים, דרך הפריזמה של הכעס, הרי כל אירוע כזה הוא מצדיק ומעמיק את הנחת היסוד הפסימיסטית, שהעולם הזה עולם רע. מדהים, לא? אלה. העולם הזה הוא בית חרושת לרוע. והראיה, הפקיד. והראיה, האישה. והראיה, הילדים שרבים ביניהם. אתה הולך ומצדיק, כן, את הנחת היסוד הזאת. מבית מדרשו של הכעס הטבעי, שמזדווג לו השכל, ואמרת, הדמיון מצטרף, כמובן, כן? וחגיגה שלימה. ואתה נמצא וצופה על עולם רשעותי, כן? שנציגיו זה אותם גורמים שלא ממלאים את רצונך וכו' וכו', השוקו שנשפך. וכך העולם הולך ומשחיר. פשוט הולך ומשחיר. איך אתה יכול להשתמש באירוע כזה לצמיחה? אבל ברגע שאני מכניס, כן, מה רציתי? רציתי שם שבקשו לזה?
בעצם ראה את העולם שלי אמורה להיות יותר רחבה, יותר פנימית.
זה הכותרת, זה הכותרת. אנחנו נדאג בזה יותר.
להסתכל כאילו על הבן אדם שהוא לא בעצם הפקיד הזה, או האישה, או האמא, או האבא, או משהו. זה... נקודה קטנה, בעצם יש פה מעבר
ניסיון אמיתי, ניסיון פנימי שהקדוש ברוך הוא זרע,
דרך
הבן אדם הזה,
דרך הבן אדם הזה בעצם, הקדוש ברוך הוא זרע את הניסיון הזה, וזה הרגע שלי לתקן את המידות בניסיון הזה, אם הצלחתי להבין.
נכון מאוד, לא רק נכון, אלא נכון מאוד. אבל אם ניקח את זה קצת יותר פנימה, כן, נקרב את זה לפסים יותר מעשיים, בעצם הקושי שיש לי עם הילד, הוא לא מוכיח על בעיה מוסרית של ילד. הוא מוכיח על מה? הוא מוכיח על צמצום נפשי שלי. זאת אומרת, הקושי לתת את הצדקה, את השקל לעני, הוא לא נובע מזה שהעני הוא גנב, אלא מזה שאני לא מספיק נדיב. והקושי שקיים, זה בעצם מציף בתוכי סוגיה מוסרית של גבולות הגזרה של הנדיבות שלי. זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, שאני עושה הליכה בערב, אחרי ששנים לא עשיתי ספורט, וקשה לי בעלייה, את מי אני אשים? את העלייה, את הכושר הגופני שלי. יש לי אפשרות לאחד מהשתיים. עד כמה נשמע מגוחך ואפילו מעלה חיוך, כמה אנשים מאשימים את העלייה, ואחרי זה הם כבר לא ילכו. כי הם לא מוכנים לקבל את השיעור של פיתוח הכושר הגופני. עכשיו, באותה מידה צריך להבין, כל קושי שאנחנו פוגשים במציאות, הוא נובע כתוצאה, וזה קרוב למה שאתה אמרת, כן? כל קושי נובע כתוצאה מצמצום הכלים שלנו. אנחנו לא מסוגלים להגיב כראוי על האירוע מכיוון שהכלים הנפשיים הם מצומצמים. וכלי נפשי מצומצם הוא מורה על מצב ילדותי. ומצב ילדותי הוא גורם לכך שכאשר יגידו לאורי הקטן לתת במבה לאחותו ורד, מה הוא יעשה? לא רוצה, זה שלי. יסגור את השקית. זה בדיוק הצמצום הזה. אבל אם זה היה רק אצל ילדים, מה טוב? אבל זה קורה למבוגרים. רק המבוגרים, את הדרמטיות שהצגתי עכשיו, התנהגותו של אורי, עושים באופן אחר. הם עושים את זה באופן אחר. נצלן, אתה יש להם, הם מתוחכמים, מתוחכמים. כן? אנשים, מבוגרים, הם מתוחכמים. הם לא עכשיו עושים את זה כמו אורי. זה ילדותי. אז הם מסווים את הילדותיות בכל מיני נימוקים. זה השכל. בדיוק, זה השכל. הוא מעמיד אותם בעמדה של צדק ומוסר, ואת הצד השני מעמידים בעמדה של חוטא ופושע. ואז מונים מעצמם להתפתח. זה כל הסיפור. ההבדל שבגישה הילדותית, יש פרק שלהם שנקרא, כן, אמת, התעמלות, בגרות, איך כתבי שמה? כן, שכל השיטה הזו כולה בעצם היא שיטה של, איך בוא נקרא? אני רוצה רגע לקרוא את הכותרת, גם כותרת מאוד יפה, שירצה. יוכל לראות את זה, אמת, התעמלות רוחנית, בשלות רגשית בדרך התורה. חוסר בשלות רגשית, זה אחראי לכל החיכוכים שלנו בוקר ודרם. כל החיכוכים. כל המצבים הלא נוחים, החברתיים שנגרמים, כל המלחמות הקטנות והגדולות, כולם מחוסר הרחבת הכלים. האדם מצוי מצב בוסרי ילדותי, למרות שהוא בין 20, 30 ו-40, הוא תינוק מגודל. והוא יוצא לרחוב ככה בצורה הזו ומייצר חיכוכים בלתי פוסקים. ועוד מתיימר להיות הפויסק, כן, והשופט, מי פה בעצם השם? אף פעם הוא לא יאשים את עצמו כמובן. עד שלא יכניס אותו לכלא וגם שם הוא יכחיש.
כן?
רגע, רגע, קודם כל אמרנו, הנה מחשבה ראשונה. מחשבה ראשונה, קודם תהיה פתוח להנחה שזה שקשה לך ללכת זה בגלל שאין לך כושר ולא בגלל שזה רע ללכת. זה הכל, קודם כל תהיה פתוח למחשבה הזו, מבחן מספר א', אחרי זה זה יימשך, יימשך, איך נראה. אבל קודם כל זה, מזה מתחילים, זה הפתח. טוב, נעצור כאן.